שוק הדינור, עוד מעט שבת שלום.
כמעט שבת שלום גם לך, שמעון.
ו?
הזיקוק של היום, אני קורא לו כף יד הגורל.
כף יד הגורל.
לא יד הגורל, אלא כף יד הגורל.
תאמר לי, שוק, קראו לך פעם בכף היד?
לא.
איזה שאלה רטורית. אני חושב שאם אפילו היו מציעים לך, היית דוחה את זה בבוז. לא ניסית, לא ניסית, לא סיכרן אותך אף פעם מה אפשר ללמוד עליך, למשל מכף היד?
לא.
לא.
אותי אישית זה לא מעניין.
אותי זה מאוד מעניין.
אבל יכול להיות שאני מחמיץ, אתה יודע.
כן. יכול להיות.
אני מניח שאם הייתה קוראת לי בכף היד לפני 10 שנים, לא בטוח שהייתה אומרת לי שאני אשדר עם שמעון פרנס בגלי צה"ל.
היא הייתה אומרת לך דברים אחרים שאולי משתמע מתוכם.
כן, יכול להיות.
כן, שוקה.
הלכנו למקום אחר, ואני רוצה להחזיר אותך לסיפור מעניין על בחורה בשם רויטל רביב.
כן.
רויטל רביב היא זמרת אופרה צעירה, סופרן.
שמות אמיתיים כמובן, לא בדויים.
שמות אמיתיים לחלוטין.
מי סיפר לך את הסיפור הזה?
מקור מאוד קרוב אליה.
אוקיי.
והיא צריך להיות באולם כדי להאמין איך היא יכולה לעורר בשירתה סערת רגשות. כך כתב עליה לאחרונה אחד המבקרים.
טוב.
היא בוגרת האקדמיה למוזיקה בירושלים, בוגרת הקולג' המלכותי למוזיקה בלונדון. את כל זה אפשר לקרוא עליה באינטרנט. אבל את סיפור האהבה המלבב שלה אתה לא תמצא באינטרנט.
סיפור האהבה המלבב שלה?
כן.
כבר מסקרן.
אז למי מאיתנו שעדיין מאמינים באהבה ממבט ראשון, ללא מגורים משותפים, ללא כל שאר המנהגים של ההווה, אז כתושמע.
אתה מאמין באהבה ממבט ראשון, שוקה?
אני כן.
מאמין?
אני מאוד. אהה. אחר כך אולי מתקלקלת,
אוקיי. אני לא מאמין באהבה ממבט ראשון.
אתה כן מאמין?
לא.
אתה לא מאמין?
לא, יש תשוקה ממבט ראשון.
כן, הבנתי. טוב, אולי פעם ננהל איזה דיון נפרד.
כן, אוקיי.
אז אני לוקח אותך 13 שנים לאחור. רויטל אז בת 24, צעירה, נאה, מוכשרת, והיא מוזמנת להופיע בקונצרט הראשון שלה. הקונצרט אבא מריה נערך בכנסייה באבו גוש. בימים ימי חורף, ובשורה האחרונה, מחורבן במעילו, צופה במופע אמיר בן ה-36. הזכירך היא בת 24. ואמיר מוקסם מהופעתה של רויטל, והיא נטעת במחשבותיו. אחרי כמה חודשים רויטל מתקבלת ללימודי התואר השני בקולג' המלכותי למוסיקה, נפרדת מהמשפחה ועוברת לגור בלונדון. אחד הערבים היא מוזמנת כאורחת.
שנייה, שוקה, שנייה. מתי כל הסיפור הזה מתרחש? לפני כמה שנים?
12 שנה.
12 שנה. תמשיך.
ואז באחד הערבים היא מוזמנת כאורחת לערב גלה של ידידי האופרה הישראלית. אחת הזמרות הישראליות מוכרת לה מעבר. זו תופחת על שכמה ואומרת לה, וואו, איזה מקריות. ידיד שלי צפה בהופעה שלך באבו גוש. נדלק, וביקש להשיג את הטלפון שלך, והנה פתאום אני רואה אותך מולי בלונדון. ובאותה תקופה...
איזו מקריות.
כן, ובאותה תקופה הייתי לקראת סיומו של קשר עם מישהו אחר, מספרת רויטל, לא כל כך פתוחה לקשר חדש, אז כשאמיר התקשר, אמרתי לעצמי...
מה יש להפסיד?
נשתעשע מעט, הנה הזדמנות לנקום בעולמם של הגברים. ואמיר התקשר שוב, התקשר שוב, מדלג בכלילות על כל המכשולים שרויטל הניחה לפניו. והשיחות התארכו, נגעו בליבה, ומשהו נפתח שם מחדש לעולמם של גברים ובעיקר לעולמו. ועד כמה שזה נשמע מוזר, היא מספרת, אספר לכם מה הציק לי. אני גבוהת קומה, וכפות ידיי גדולות, ואני נבוכה לצאת עם גברים שכפות ידיהם קטנות משלי. כך היא אומרת. אז שיתפתי את אמיר במוזרותי. בלילה מכשיר הפקס מתעורר לחיים. מתיעוד של פקסים פולט המכשיר צילום של כף יד בגודל טבעי. לא כף ידי, כותב לאמיר ומצרף לפרצוף של סמייל.
תשווי גדלים.
כן, בדיוק. וכמו בסיפור סינדרלה, רויטל מניחה אז את כף ידה על הנייר החמים עדיין, אבל כף היד קטנה מעט מכף ידה.
שלא קטנה יותר.
שקטנה יותר.
טוב.
אז קצת מאוכזבת, היא פונה למטבח, מפצה את עצמה בחוס של תה אנגלי ומהרהרת, כי הרי היא כל כך אוהבת את השיחות איתו. ובסך הדעת היא נוטלת עיפרון ומשרבטת על התצלום של כף היד. היא משאירה את הנייר על הדלפק, פוסעת לחדר השינה, ולו אנחנו בסרט שימון, הייתה המצלמה מראה את כימורי גופה המתרחקים, ואז חוזרת לדף הנייר בתקריב, ועל כף היד הפרוסה, על הקמיצה, נוספה שהורבטה לה בהסך דעת, טבעת נישואי.
היא שרבטה?
היא שרבטה בהסך דעת.
כן, שלא במודע.
כמה ימים חולפים, ורויטל מתכננת חופשה בישראל. ביום לפני הטיסה המיועדת, היא אורזת את חפציה וחשה לשדה התעופה יום לפני הזמן, כי היא רוצה לפגוש את אמיר לפני המשפחה.
הוא מדבר את הכל הזמן מישראל.
הכל מישראל בטלפון. אז היא מבקשת מהדיילת להקדים את טיסתה ביום, וזאת בודקת ומאשרת. לו היו יודעים שכל המאומה היא רק בעבור בליינד דייט, הם בוודאי היו מבקשים תוספת מחיר, היא חושבת לעצמה. היא עולה על המטוס, ובחור ישראלי עולה לטיסה ומתיישב כמה מושבים מאחוריה. הם לא מכירים. שניהם על הטיסה לגמרי באקראי, אבל גם הוא קשור לאמיר. היא נוחתת בארץ, ואמיר שמעולם לא פגשה, מקבל את פניה.
בשדה התעופה.
כן, פה בארץ. הוא עומד מאחורי עמוד, ורק הזרע הענק שהוא אוחז בידיו בולט החוצה, כמו בסיפור מצפתל עם הג'ירף והאריה. למה אתה מתחבא? היא שואלת אותו. לא תאמיני, הוא אומר לה, אחי על הטיסה שלך. אני לא רוצה שהוא יראה אותי, כי מעולם לא קיבלתי את פניו בשדה התעופה, בטח לא עם זר פרחים שכאן. ושלושה ימים לאחר מכן, אמיר מציע נישואין לרויטל, וזו נענית בחיוב, מבלי להניד עפעף.
ככה במהירות?
המשפחה שימון כמרקחה, כמו שאמרת. גם הסבתא והסבא מגויסים להניעה. כולם מודאגים מהפרש הגיל. ורויטל בשלה. תכירו אותו וגם אתם תתאהבו בו. היא מרססת תשובה לכל כיוון. ואני מחזיר אותך להיום, 13 שנים חלפו. רויטל ואמיר נשואים באושר רב, בארצנו הקטנטונת, ומגדלים בן ובת לתפארה. ואני העזתי ושאלתי את אמיר לגרסתו על הסיפור. אתה יודע מה, אמיר חייך ואמר, הפקס ששלחתי לאז עם כף היד, זה היה מוקטן. זו הייתה הבחינה הקטנה שלי לראות אם היא אוהבת אותי. כך סיפרו לי ממקור ראשון, גם רויטל וגם אמיר. נו, סימון, אז מה הנוסחה הנכונה לזוגיות מאושרת לאורך זמן?
ספר לי.
צריך לגור ביחד מספר שנים. צריך אולי להסס ולבחון שוב ושוב, או אולי להתחתן אחרי שלושה ימים.
כל התשובות נכונות.
אולי גם הסוד, אולי כמו שאמרת בהתחלה, בגודלה של כף היד.
אולי בגודלה של כף היד, ואולי גם במה שחרוט בה.
אולי, וכנראה שכמו שאמרת, שאין נוסחאות לזוגיות.
ואין תמיד מקריות. או אין אף פעם מקריות. שוק הדינור.
תגיד שימון, אפשר כבר להגיד גם חג שמח, לא חג אביב שמח.
בוודאי, בוודאי.
אפשר להתחיל להגיד. עשי חג שמח, חג אביב שמח, זיקוקין דינור של יום שישי.
שבת שלום.
שבת שלום, שימון.